נוכל. אנחנו נמצאים במידת הזריזות, שלום שאלתיאל, בסוף פרק שביעי, סוף פרק זין. שם יש שתי פסקאות, תשמע גיא, יש שתי פסקאות שאחת לפני האחרונה, שם הגענו במילים ואומנם התבונן עוד. מי שמצא יבדוק אם גם החבר של ידו, מה? אני לא הייתי בטוח. אני רק חושש שקשה לכל להגיע לשם. אני יודע שזה כן. טוב, אז חבר'ה, גיא מתקן אותי. באמת היה לי ספק. גיא מתקן אותי שאנחנו 4 שורות לפני כן. אנחנו לא בפסקה ואומנם התבונן עוד, שהיא פסקה אחת לפני סוף פרק שביעי, עמוד נ"ב בהוצאה שיש לי, אלא 4 שורות לפני כן במילים ותראה שהאדם. אני מאוד מקווה שמצאתם, יש לכם עד 4 לחפש, כי ב-4 אנחנו סוגרים את הבסט אחרי, אז אי אפשר אחרי זה להמשיך לחפש את זה. כן, כשהייתי טנקיסט חבר'ה, והיו לוקחים אותי לפני המסלול, לפני שאני יורים, לראות על איזה שלדיות אנחנו אומרים לראות, אני אף פעם לא ידעתי למה הם מתכוונים. תמיד אמרו לי, אתה רואה את הקוליס שם, את השביל הזה, את הגבעה הזאת, הפיסטין, והכל היה נראה לי אותו דבר. אף פעם לא זיהיתי על מה אני צריך לראות, וניסו להסביר לי, בסוף או שהם התיישו, או שאני אמרתי, כן, כן, אני רואה. עליתי למסלול ויריתי בכלל כיוונים אחרים, לשמיים וכל פעם צועקים. לא הצלחתי להבין מה הם מתכוונים, אלה שניסו להסביר לי לאיזה שלדית מבין 1,000 השלדיות כאן אני אמור לראות. אני מקווה שאתם יותר מוכשרים ממני. ומצאתם שם בפרק שביעי, אני שוב נותן לכם נון צדיק, יש את הפסקה השנייה לפני הסוף במילה ואומנם, 3-4 שעות לפני אומר ותראה. האם האורחים שלנו מאוסטרליה שעלו ארצה, חזרו לארץ, מצאו את המקום?
כן.
כל הכבוד לכם. האם עוז, שאתה חדש אצלם יחסית מצאת? טוב. אז כל היתר כבר זקנים ורגילים, משה טרוויס גם חצי זקן כאן. ותראה, כשהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, מישהו שהוא לא צריך שיזרזו אותו ויגידו לו תהיה קל כנשר, רץ כצבי, גיבור קרי, אלא הוא באמת מתחשק לו מאוד, הוא רץ לתפילה, הוא רץ ללימוד, הוא לא צריך שישכנעו אותו. אדם כזה ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, כי הנפש מושכת אותו ודוחפת את הגוף קדימה לעשות המצווה האלוקית, אלא תהיה תנועתו, תנועת גופו, על פי התנועה הנפשית שלו, כתנועת האש המהירה, כי לא ינוח ולא ישקוט, עד אם קילה הדבר להשלימו. הוא גם יתפוס את המצווה וגם ישלים אותה, כמו שמענו, אלה שני חלקי הזריזות. אבל יש כאלה שעוד לא מבינים את החשיבות, עוד לא כל כך מתלהטים בנפש, אז העצה שמייעץ למרמחל, תתחילו בצורה מלאכותית. ואני יודע שכבר שמעתם זה השבוע כל יום ממני, כי הנקודה הזאת הקדמתי אותה וראינו אותה כבר, אבל כעת זה המקום המקורי, המקור הראשי של הרמח"ל לרעיון הזה, להתחיל מהחוץ אל הפנים. כאשר נגיע, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להשלים את הספר הזה, נגיע לפרקים האחרונים, אולי הפרק האחרון, שם אני אפגש במידת הענווה. ועל מידת הענווה הוא יגיד ההפך ממה שאומר עכשיו על זריזות. והענווה יגיד, אי אפשר לשחק משחקים. אם אתה לא מרגיש את הענווה בתוכך, אז אל תראה עצמך כלפי חוץ כאילו אתה ענב, כי זה יראה כמו איזושהי קריקטורה, זה ייראה מלאכותי, ולא יוביל אותך לשום מקום טוב. הענווה צריכה להתחיל מבפנים, ואז להיראות כלפי חוץ. אבל אנחנו בתחילת הספר, בתחילת עבודת השם, בתחילת המסילה, רק במידה השנייה, אחרי הזהירות והזריזות, עדיין אנחנו נמצאים במצב שאפשר קצת לאלף את עצמנו, סליחה על המילה לאלף, אבל להתחיל מן החוץ, והחוץ יעורר את הפנים, כי המעשים מסורים לשליטת האדם יותר מאשר הלב, ואחרי המעשים יימשכו הלבבות, ביטוי מאוד ידוע של ספר החינוך, מי שיוצא לבבקרים לשמוע את ספר חינוך מהרב בן פזי, בטח שמע את זה, את הביטוי שחוזר עצמו הרבה מאוד, שאחרי המעשים יימשכו הלבבות, אחרי הזריזות החיצונית, תימשך הזריזות הפנימית. אז בואו נראה בפנים. ואומנם, התבונן עוד, אני באותה פסקה שחשבנו להתחיל ממנה לפני רגע, שכמו שהזריזות הוא תולד את ההתלהטות הפנימי, כלומר זה במצב הבריא יותר, האידיאלי, שהזריזות הגופנית תהיה נובעת מתוך התלהטות פנימית, אבל יכול להיות מצב הפוך. כמן הזריזות ייוולד ההתלהטות. כלומר, גם אם אין לו עדיין כל החשק, ואין לו עדיין כל הרצון וכל השמחה, אם הוא יזרז את עצמו, כי כך השם ציווה, כי כך כתוב בתורה, כי כך הרמח"ל מדריך אותנו כאן, אז הוא יראה שלא יצטרך לאורך זמן לקוף את טבעו, להכריח את עצמו, להוציא את עצמו מן המיטה בבוקר, ככה בקושי בקושי, אלא אם הוא יעשה את זה יום, יומיים, שלושה, אז ההרגל יחזור ויהיה כמו טבע, ויגלה את הטבע האמיתי. והיינו, כמי שמרגיש עצמו מעשה המצווה, כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, זה מילים קצת קשות להבנה. מי שמרגיש עצמו במעשה המצווה, כמו שהוא אומר, כלומר שלא יעשה את זה לאט לאט, שבויה, שבויה, שימהר את תנועתו החיצונה, ומתוך כך הוא יהיה גורם שתבער בו החשק, הרצון, ההתלהבות, תנועתו הפנימית כמו כן. והחשק והחפץ יתגבר בו וילך. אבל אם הכל הוא יעשה כמו איזה אדם חשוב, בקושי זז, אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו, אז גם התנועה של הרוח ודאי לא תפרח ולא תתלהב, אלא להפך תשקע ותכבה. בסדר אחר? זה מאוד מאוד ברור. בימינו קוראים לזה אדרנלין. שמעתם פעם את הביטוי הזה אדרנלין? אז אם אתה רוצה לעורר את האדרנלין של הרוחניות, של הקדושה, של אהבת השם, אז תתחיל עם האדרנלין החיצוני. כלומר, תתחיל להפעיל את עצמך, ואז לא ירחק הזמן, לא ירחק היום, ואתה תרגיש שבאמת אתה כבר עושה את זה עם חשק, ולא צריך לשכנע אותך, ואתה קם מעצמך, ולא צריך להכריח את עצמך, וכדומה. וזה דבר שהניסיון יעיד עליו, שמהחוץ באים אל הפנים. אמנם הוא יגיד, ברור שעדיף היה שהסדר נכון יהיה שהוא מתחיל מתוכו וזה יוצא החוצה, ואומנם כבר ידעת שאני רוצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו, הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה, והוא, מה שדוד המלך כבר הגיע למצב שלא היו צריכים לזרז אותו לרוץ לדבר מצווה, התעלל בחלקו הטוב, אמר כאייל, יש לי שיר למחר חבר'ה, הפסוק הנפלא הזה, עכשיו מחר להחליף את זה פנטום בטלפונים, נכון? להחליף את המנגינה שם בטלפון. כאייל תהרוג על אפיקי מים, מי שלא מכיר את המנגינה, מחר אני אלמד אותו, בעזרת השם מחר, שנהיה בריאים. והוא אומר, כאייל תהרוג על אפיקי מים. המילים האלה הן כל כך יפות, חבר'ה. כמו אייל שהוא מגיע במדבר, באיזשהו נווה כזה, מוצא שם אפיקי מים, ונוח לו כל כך, נעים לו כל כך, והוא הורג שם, אולי אפילו הורג למציאות שבראה את הכל, מבין שיש כאן מישהו שבראה את הכל, גם אם לא, אז הוא הורג אל אפיקי המים ושמח להגיע אליהם. כן, נפשי תהרוג אליך אלוהים, ואני לא צריך, אומר דוד, לכל מיני זירוזים, הנפש מתלהטת מעצמה. צמאה נפשי לאלוהים, קמה בשרי לאלוהים, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. אז אלה שלושה פסוקים, שלושה פרקים שונים, שכולם מעידים על המדרגה שבה דוד המלך נמצא, מדרגה של זרימה, מדרגה של שמחה, מדרגה של עונג, עונג באהבת השם, עונג בעבודת השם, שלא צריכה עוד איזה בוסם אחר כדי לבסמה, לא צריכה שכנוע אחר, והוא רץ למצווה. אבל אותם אנשים, כמוני, שעליהם הוא דיבר בתחילת מה שלמדנו היום, שעדיין לא מגיע שהחמדה הזאת לוהטת בו כראוי, ואולם האדם אשר אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי, עצה טובה היא לו שיזדרז ברצונו, יעשה פעולות חיצוניות, יכריח את עצמו, יקפיץ עצמו מהמיטה בבוקר, כדי שימשך מזה שתיוולד בו החמדה בטבע, מהמי החוץ אל הפנים. כי התנועה החיצונה מעוררת את התנועה הפנימית. מי שאולי לא לגמרי ברור לו, התנועה החיצונה זה שהוא מזיז את עצמו, שהוא רץ, שהוא מפעיל את איבריו, מעורר את הפנימית, את הנשמה, את הרוח, את הרצון, את הלב. ויותר קל לאותו אדם, שעדיין לא הגיע למדרגה גבוהה, יותר קל לו, גם זה לא כל כך קל, אבל זה יותר קל הפעולה החיצונה, ועדיין יותר מסורה בידו היא החיצונה מהפנימית. אבל אל ידאג, אם הוא יתחיל במה שבידו, בסוף הגיע למה שברגע זה עדיין לא בידו. אם ישתמש ממה שבידו, כשהכוונה היא לתנועות החיצוניות, המלאכותיות, של לפעול בכוח ולהביא את עצמו לבית המדרש ולשיעור ולתפילה ולמצווה, וליישוב של ארץ ישראל, ולצבא, ולמילואים, יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך, כי תיוולד בו השמחה הפנימית, והחפץ והחמדה, מכוח מה שהוא מתלהד בתנועתו ברצון. אז אם אתם מקבלים לפעמים צו למילואים, אתם כבר בגיל הזה חבר'ה למילואים, או שאתם עדיין בסדיר? איזה מצב אתם חבר'ה? קיבלתם צו למילואים? אז בדרך כלל אדם רואה את הצו, הוא אומר, אוי, אין לי כוח, לא רוצה, בדיוק נפל לי בזמן לא טוב וכו'. אבל לא ככה צריך להיות, כי לשרת בצבא ולעשות מילואים, זו מצווה שצריך לשמוח בה מאוד מאוד. זו דבקות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא, לעשות משהו למען ארץ ישראל, כלל ישראל, מדינת ישראל. אז גם אם אדם עוד לא יתחשק לו, שירוץ למילואים, שייתן טיסה למילואים האלה, ואז לאט לאט גם כן הנפש תשתכנע להתלהט בתנועה הפנימית שלה, כמו שהוא פועל בתנועה החיצונית שלה. בסדר? היה פעם בחור אחד בישיבה, שבא ואמר לי, תראה איך תקעו אותי, עשו לי, נתנו לי מילואים כל חודש אלול. במקום שנתכונן לראש השנה בישיבה, כל חודש אלול מההתחלה ועד הסוף, נדמה לי שזה לא כלל את ראש השנה, אבל גם ככה הוא היה מבואס. אמרתי לו, תראה איזה זכות התגלגלה לידך. אנחנו נמצאים בישיבה, ספק עושים תשובה, ספק לא עושים תשובה, ספק מקיימים מצוות כל הזמן, ספק לא מקיימים מצוות. אתה, מרגע שאתה חובש את המדהים, עד ערב ראש השנה, כל רגע ורגע אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. אתה עושה מצווה, מצווה של להגן על ארץ ישראל, על עם ישראל. איזה הכנה יותר טובה מזו, אתה צריך לראש השנה. טוב, הבחור לא השתכנע. ככה הלך ועל כוחו, למרות הניסיונות שלי, להכניס לו ככה מוטיבציה. לא קנה את מה שאמרתי לו, אבל זה דבר אמיתי, למרות שהוא לא השתכנע. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מי שישתכנע ממה שאמרתי, שישלח מכתב למגד, אני מבקש שנה הבאה מילואים כל חודש אלול. והוא מה שהיה הנביא הושע אומר, ונדעה, נרדפה, לדעת את השם. כשאנחנו קוראים פסוקים שהרמח"ל מביא, אפשר להבין בפשטות, בשטחיות מסוימת, שהוא מביא פסוק על זריזות בלבד. שהוא רצה להביא ראיה, הנה יש עניין לזריזות. אני חושב, אני הקטן חושב, שהרמח"ל רצה להגיד כאן, בפסוק הזה, את הרעיון שהוא מנסה להעביר לנו בשורות האחרונות. שאם אדם ירדוף את השם, בסוף הוא גם כן יגיע למצב של לדעת את השם. אני מתחיל מהמילה השנייה של הפסוק, עוד רגע נחזור למילה הראשונה. יש כאן נרדפה, כשהנרדפה נראה לי שזה חיצוני, כלומר מעשה, פעולה חיצונית, ומתוך שנרדוף, אז נגיע בסופו של דבר גם למצב של הדעת. ואז תשאלו אותי, אז למה הוא לא התחיל הפסוק בנרדפה? אמרת חיצוני, ואחרי זה פנימי. קודם כל, משום שיש כאלה שיש להם את החמדה, יש להם את הידיעה, והידיעה גורמת לנרדפה, אז הפסוק הזה מדבר גם על אלה וגם על אלה. נדעה נרדפה, ונרדפה לדעת, יש מישהו קודם יודע, ומתוך כך רודף, שזה המצב האידיאלי, שהוא דיבר עליו בפסקה הקודמת, לדוד המלך, ויש מי שלא מתחיל בנדעה, אז הוא מתחיל בנרדפה, רודף, כלומר רץ למלא את דבר השם, ואחר כך זה בא אמיתי לדעת את השם. אבל יש עוד הסבר שאומר, אי אפשר בלי ידיעה קטנה בהתחלה. כי למה שהוא יעשה את הרדיפה? אדם כדי להוציא את עצמו מן המיטה בבוקר, הוא צריך משהו, אז עוד אין התלהטות, עוד אין רצון אז, אבל צריך ידיעה ראשונית, צריך הבנה, שולחן ערוך כתב את זה, רמב״ם, התורה אמרה להתפלל, אפילו שזה קשה לו, אפילו שזה לא בא לו, אפילו שזה לא בא בהתלהטות נפשית, אבל צריך את הנדעה הראשונית. ומתוך הנקודה הראשונית באה נרדפה ברייס כזה, עם כל הרבה כמו שאומרים, ואז מגיעים ללדעת את השם בשלמות. אז יש שני הסברים, שניהם נראה לי יכולים להתלבש טוב על דברי הרמח"ל, או שזה שני סוגי אנשים, נדעה נרדפה או נרדפה לדעת, או שבתחילה צריך ידיעה ראשונית קטנה, אז באה רדיפה רצינית, ואז יש כבר ידיעה שלמה, והכל נעשה בהתלהטות. אם מישהו מכם יפגוש את הרמח"ל הלילה בשנתו, בחלום הלילה, ואני מניח שאלה הטיפוסים ואנשים שאתם נפגשים איתם על משקפכם בלילות, נכון ידידיה? עם מי החבר'ה נפגשים בלילה? אני מניח שעם הרמח"ל ודומיו, ישאל אותו מה באמת הסיבה שהביא את הפסוק הזה. האם על פי הפירוש הראשון שאמרתי, או השני שאמרתי, או שניהם, או בכלל לא. מבחן אמריקאי תעשו לו, בסדר?
את השאלה הקודמת שנבע עולם אותם
כן. עוד לא קיבלנו תשובה עליה. אופק, יש לך זיכרון טוב, אני רואה. אופן, אני מצפה שפחות אחד מכל החבר'ה שיושבים כאן בחדר הזה, לפחות אחד ייפגש עם הרמח"ל בחלומו, יביא לנו תשובה מחר, מה הפשט האמיתי של הפסוק כאן. בסדר, חבר'ה? טוב. וכתוב עוד פסוק שמדבר על דבקות בקדוש ברוך הוא וזריזות וריצה אחריו, אחרי השם ילכו כמו אריה שואג, כאריה ישאג, שזה ביטוי לעוצמה של דבקות, לקרבה גדולה. אריה שואג, זה לא יכול להיות יותר מזה. איפה יש בארץ אנדרטה שקוראים לה האריה שואג? יפה מאוד. איזה פרק אנחנו מתחילים עכשיו, חבר'ה? איזה פרק?
חייס.
פרק חייס. טוב, אני מתפעל מכם שאתם עדיין צוחקים ממה שאני אומר לכם. זה ממש עושים את זה. בבית שלי מזמן הפסיקו לצחוק מהבדיחות שלי. ואני אומר להם, אז למה במכון מאיר? אז הם אומרים, אין להם ברירה, הם תלמידים שלך, אז הם חייבים, אבל אנחנו... באמת זה ככה, חבר'ה, זה חוזר על עצמו כל הזמן. טוב, פרק חייס, כמו שאמרתם, בדרך קניית הזריזות. הפרק הזה הוא פרק קצר יחסית, ואני עד היום, למרות שכבר למדתי אותו די הרבה, ואני אומר את זה לא מתוך גאווה חלילה, לא הצלחתי להבין מה הנקודה. הרמח"ל יאמר בפרק הזה, ואולי אתם תעזרו לי, הוא יאמר שכנגד שלושת הדברים שהוא הזכיר במידת הזהירות, ובטח אלה שהיו זוכים, הוא נתן הדרכה להיות זהיר לשלמי הדעת, לפחותים מהם ולהמון העם. לשלמי הדעת אומר, תהיו זהירים, כי ראוי לעבוד הקדוש ברוך הוא מתוך האמת שבעבודת השם, לעשות לו נחת רוח, כי זה השלמות, לא לקבל שכר, אלא כי השם הוא הטוב והישר והאמיתי, ולעבוד אותו לשמה, ולא כדי לחפש איזה רווח לעצמי. להמון העם, אני מדלג לדרגה האחרונה שהוזכרה, זה אומרים להם, תראו איך שהשם מדגדג כחוט השערה, וכל דבר קטן השם בא עליו בדין, ולכן תהיו זהירים. לפחותים, הבינוניים או לא הבינוניים, בחופן מספר שניים שהוזכיר, הוא מדבר איתם על הכבוד. אתם לא רוצים שיהיה לכם כבוד? הרי בעולם הזה הכבוד חשוב לכם. אז אם אתם לא תהיו זהירים, כאשר תגיעו לעולם הבא, אתם תהיו כל כך למטה, ומה שהיום כל כך חשוב לכם, שם אתם ממש תסבלו סבל רב, אינכם יכולים להקל בזה ראש. אם הכבוד חשוב לכם בעולם שהוא שקרי, בטח שחשוב לכם בעולם האמת, בוודאי שזה לא הדרכה כזאת אמיתית. זה לא כמו הדרכה לשלמי הדעת, שאומרים להם מצד עצם העניין, מצד עבודת השם לשמה, שזה אמיתי ונחת רוח לשם. זה לא מה שנאמר להמון העם, שהשם מדגדק כחוט השערה, אלא זה דבר די פחות, לכן הוא קרא להם הפחותים. יאמר עכשיו הרמח"ל בפרק ח', שכל מה שהוא אמר בפרק הזהירות, גם כאן הוא רומז וגונז אותו בפרק הזה. ואני הופך והופך בפרק הזה, ולא מוצא את ההערה האמצעית לאנשים הפחותים, אלה שהכבוד היה חשוב להם. ואני אסביר את עצמי קצת יותר, ומיד נראה את זה בפנים. הוא אומר, כל הדברים שאמרתי, שיביאו את אדם להיות זהיר, ולא לעשות עבירות, כעת אומר אותם, לומר לאדם להיות זריז ולעשות מצוות. אותם הסברים ואותם זירוזים שאמרתי שם, יאמרו גם עכשיו, קודם זה היה בלא תעשה, עכשיו זה בעשה. וכשעוברים על הפרק, רואים רק שתי הדרכות, לפחות אני, בעיניים שלי, לא הצלחתי. ולמדתי את זה כאן במכון כבר שלוש פעמים, חבר'ה, בשנים האחרונות, ולא ממש הצלחנו לראות את ההדרכה האמצעית, ובואו נתחיל ונראה, ואולי אתם תעזרו לי במקום שאחרים לא הצליחו. הנה, האמצעים אשר נקנה בהם את מידת הזריזות, כלומר ההדרכות, ההסברות, הם אותם אשר נקנה בהם את הזהירות, ומדרגותיהם כמדרגותיהם, זה שווה כלפי האנשים האלה ובצורת הסגנון ההסברה, וכמו שכתבתי למעלה, כי עניינם קרוב זה לזה מאוד, הזהירות והזריזות, ואין הבדל ביניהם, אין הפרש ביניהם, אלא שזה באסין, כלומר מצוות עשה, לקום ולעשות, זה הזריזות כמו שאתם מבינים, וזה בלווין לא תעשה, זה הזהירות. וכאשר יתאמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בם, גודל ערך המצוות, זה מיד מזכיר לנו את ההערה שהוא העיר לשלמי הדת. לא לעשות את הדברים בגלל שאתה אישית תקבל שכר או תענש, בטח לא בגלל הכבוד שמחכה או לא מחכה, אלא בגלל ערך הדברים מצד עצמם, מצד אמיתתם, שכל בניין העולם תלוי בזה, שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שזה מוסיף כוח לעם ישראל, שזה השלמות. נחת רוח לשם, ודאי שיתורי ליבו אל העבודה ולא יתרפא ממנה, ואומנם מה שיוכל להגביר את ההתעוררות הזה, הוא ההסתכלות ברוב הטובות שקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה עד היום האחרון, כי כל מה שירבה להסתכל או להתבונן בדברים אלה, הנה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל האל המיטיב לו, ויהיו אלה ההסתכלויות שלו הטובות שהשם עושה איתו, כל הנפלאות מיום הלידה עד יום האחרון, יהיו ההסתכלויות האלה אמצעים שלא יתעצל ויתרפא מעבודתו. כי הרי הועיל ואינו יכול ודאי לגמול לו טובתו יתברך, אי אפשר להחזיר לו, לא נותנים מתנות לשם, לפחות יודה לשמו בתפילה, בלימוד, ויקיים מצוותיו. והנה אין לך אדם באיזה מצב שימצא אם אני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. כי העשיר והבריא כבר הוא חייב לו יתברך על אושרו ועל בריאותו. ואתם יודעים חבר'ה שכשיש לנו משהו, אנחנו לא מודעים כמה קשה כשאין עוד הדבר הזה. לא יודעים להעריך. וכשאין, אנחנו מתפללים שיהיה לנו, מתפללים, ואז כשמקבלים תוך זמן קצר, שוכחים איך היה קודם. נכון חבר'ה? יש סיפור כזה על אחד שבא לאיש עשיר, סיפור אמיתי, יהודי תמיד חכם, כדי לאסוף כסף, צדקה, לתת לעניים, לקנות להם עצים, לחמם את ביתם, במאה החורף הקשים, כשהם מחממים בעצים, סיפור שהיה בחוץ לארץ, באירופה, אירופה יקרה כידוע, ואז הוא עומד בחוץ, והעשיר רואה את אותו תמיד חכם, הגביר הזה רואה את הערב הזה, אז אומר לו, בוא תיכנס, ברוך הבא, הוא אומר, לא, אני רוצה להישאר כאן בחוץ. אז אומר לו, אבל למה? מה זה לא ארוך, רק אני בא לדבר איתך משהו, והוא מדבר ומדבר, ומסביר לו כמה קר לעניים, ואיך שהעצים יקרים, והשיר הזה מתפוצץ, כל כך קר לו, הרוח, הדלת פתוחה, והרוח נכנסת, וזה ממש נופח בעצמותיו, והרב הזה לא מסכים כזה פנימה, הוא כבר לא מסוגל לשמוע אותו, והאוזניים שלו כבר קופות מקור, של אותו השיר, בסדר, אבל בוא תכנס, כאן חמים ונעים, בוא תכנס. טוב, ובסוף אתם מבינים מה הסיום של הסיפור, שאחי שנתן אומר לו, אם הייתי נכנס, לא היית מבין כמה קשה לו. עכשיו שהייתי בחוץ, אז נתת לי תרומה כמו שצריך, כי הבנת מה זה קור באמת. היה לו חשוב שירגיש את הקור הזה. היה לי חבר יהודי יקר שנהרג בתאונת דרכים בברזיל, בקרנבל המאוד מאוד משוגע שיש בברזיל, בריו דה ג'נרו, יש להם קרנבל מפורסם. יש הרבה השתוללות ושכרות, כמו שהגויים יודעים להשתכר. ובאותו קרנבל, שהוא היה שליח של בני עקיבא, להביא נוער משם על הארץ, נפגע בתאונת דרכים שנסע שם באזור הזה, והביאו אותו ארצה, הוא היה עדיין חי. והוא הגיע לאדס האנקרים, אחרי זה הביאו אותו לבית לוינשטיין, ואחרי כמה חודשים הוא נפטר. והייתי הולך לבקר אותו, והוא היה מסתכל אליי, סליחה על הסיפור המזעזע, תבלו כולכם לחיים ארוכים, וראית שיש לו, הוא מבין, הוא שומע, אבל לא יכולה לדבר, כי משהו ניתק במוח, איזה פתיל וכו'. אחר כך הוא נפטר, וכש... יצאתי מבית חולים, או כשהייתי לידו, ובדקות השנות, כשיצאתי, אמרתי, כמה אני צריך להודות, אני וכולנו, לקדוש ברוך הוא, שיש לנו דיבור, שאנחנו יכולים לבטא מה שאנחנו רוצים, שאנחנו מחוברים למציאות מסביבנו, כמה אותו אחד, אמרתי, אז בלבי, חסר לו, היה רוצה שיהיה לו. והייתי תופס את עצמי אחרי חצי שעה, שעה, שאני עולה לאוטובוס, מרעננה, שם, בית לוינשטיין, וחוזר לירושלים, או לקריית ארבע, כן, קריית ארבע, גרתי אז, כמו היום, ו... תוך זמן קצר, ונשאבתי לחיים, נשאבתי למהומה של החיים, לחדשות, לטלפונים וכולי, ושכחתי לגמרי מאותה הרגשה שכל כך זיעזע אותי כשהייתי שם. כשהייתי נזכר בזה, הייתי אומר לעצמי, כמה קל הוא האדם שעובר משהו מרגש ומזעזע, וברגע נשכח ממנו העניין הזה, נכון? אז כשאדם יש לו דברים, וחלילה שהקדוש לא ייקח מאיתנו שום דבר, אז הוא לא שם לב כמה קשה הוא המצב, כמה צריך להיות בבוקר פוקח עיוורים וזוקף כפופים ומביש עורמים וכולי, בשמחה גדולה, כי מישהו שאין לו את כל אלה, כמה מצבו קשה. ופרשת שבוע זה בשיא הנקודה הזאת מודגשת, שלוט עוברת מהפכת סדום ועמורה, והיית מצפה, יא חביבי, אשתך הפכה לנציב מלח, כל החברים שלך נשרפו באש וגופרית, כל הרכוש קלה, כל הרכוש שלח, צא מזה, תחזור תהיה בן אדם, תחזור לאברהם אבינו. הוא לא, הוא רוצה להישאר למטה בבוץ, הוא נשאר במחילה, הוא חי בזבל, סליחה על המילה, ובסוף הוא נכשל בעריות עם שתי בנותיו, מתוך שכרות שהוא מתגלגל ככה שיקור. אז אנחנו לא בני לוט, גם לא בני נוח, שגם הוא עבר דבר דומה אחרי מבול, צריכים כן להסיק מסקנות מימים שבהם אין לנו משהו, או רואים אחרים שאין להם, או יודעים שיש אופציה כזאת שלא יהיה, כדי להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש לנו. נכון חבר'ה? וכולנו נושמים, כל משכן בחדר, ברוך השם השם, נכון? לפי מה שאני רואה, שתאריכו ימים. כולנו אוכלים, שותים, וכולנו לומדים את התורה, אז מה באמת צריך יותר מזה? רק בית מקדש חסר, נכון? כבר הוא חייב לו להתברך על עושרו ועל בריאותו. אני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו דרך נס ופלא. ואינו מניחו למות ברעב. הקדוש הוא זן מקרני רעמים, שזה חיות ענקיות, עד ביצי קינים. החולה, כמה שקשה לו, אבל שהוא מחזיק מעמד, שמחזיקו בכובד חוליו, יש לו חום גבוה, יש לו איזה חיידק וחולה, ומחזיק מעמד. ואנחנו יודעים שיש כאלה שלא מחזיקים מעמד, אז אלה שמחזיקים מעמד ומתגברים, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. ואינו מניחו לרדת שחת. וכן כל כיוצא בזה, עד שאין לך אדם, אדם חי. אם אדם לא חי, אז הוא מכיר טובה אחרת לגמרי, מכיר את הטובה של עולם הבא. עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבוראו. ובהסתכלו בטובות האלה שמקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו, למלא ציוויו, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שרי כל חיותנו תלויה בו, ממנו הכל קיבלנו, כרגע והפור חיים ברצונו. כמו שכתבתי למעלה, כל שכן אם יתבונן להיות כל טובו, לא רק שהוא חולה או בריא, או לא רק שהוא עשיר או עני שמחזיק ממד, אלא כל נשימה. הפסוק אומר, כל הנשמה תהלל יה הללויה. אומרים חז"ל, מה זה כל הנשמה? לא רק כל אדם, אלא על כל נשימה ונשימה תהלל יה. כי כל רגע ורגע שאנחנו חיים, ושהאדם זורם, ושהמוח נותן פקודות, וכל הכימיקלים עובדים בגופנו, ולא רק אנחנו, אלא העולם כולו וישראל במרכז, כל טובו תלוי בידו יתברך, ומה שמצטרך לו, ומה שמוכרח אליו, ממנו יתברך הוא, ולא מאחר, וזה גם צריך להביא אותנו לענווה, שלא נחשוב שאנחנו נותנים לילדים, שאנחנו נותנים לתלמידים, אנחנו נותנים לחברים, אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך בזריזות, ברצון, ולא יחסר לו, ולא יחסר לו, אולי הכוונה לו יחסר לו בעבודת השם, נכון? ולא יחסר לו משהו מוכח אליו, או לא יחסר לו מצד השכר שהשם נותן, או יותר נראה לי, לא יחסר לו בהתנהגות שלו משהו מוכח אליו. ועכשיו הוא אומר מה שהקדמתי ואמרתי, שאני לא מוצא את שלושת המדרגות, מוצא רק שתיים, והנך רואה, אתם חברים יקרים, שכללתי פה בדבריי, אומר הרמח"ל, שלושת המדרגות אשר חילקתים בזהירות. כלומר, כללתי פה במה שדיברתי עד עכשיו. כי כבר עניינם של זהירות וזריזות הוא אחד. והדבר למד מעניינו, שלשלמי הדעת זה לא בגלל שכר, לא בגלל הרווחים, גם לא בגלל העונש, אלא ההערה מצד החובה, מצד ערך המעשים וחשיבותם. כלומר, צריך לעבוד השם לשמה. מצד המעלה הגדולה, לפחותים מהם, זה אותם אנשים שהוא לא אהב אותם כל כך, מצד העולם הבא וכבודו, שהם מחפשים כבוד, אז אם רוצים כבוד בעולם השקרי המדומה הזה, ודאי שלא יהיה להם נעים, יהיה להם רע מאוד, ששם יהיה להם בושה, שלא תשיגו בושה ליום הגמול, בירותו הטובה שיכול להשיג ואיבדה, אז זה סיבה להזדרז עבודת השם, כמובן סיבה נמוכה. ולהמון מצד מה שהשם נותן בעולם הזה, ולהמון לא באים מטענות, זה מה שהמון מבין, ובכל אחד מאיתנו יש את האיש ההמוני הזה, שצריך מדי פעם לשים לב, וזה יזרז אותנו. כשאני עובר על הפרק יחד איתכם מה שעברתי, אני לא מוצא את העניין האמצעי הזה של הכבוד והבושה. אני מוצא בהתחלה, בתחילת פרק ח' שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שמדבר על ערך המצוות ורוב חובתו בהם, אני מוצא אחר כך שובל דבר בריחות גדולה מאוד על הטובות שהשם עושה לנו בעולם הזה. אני לא מוצא מילה אחת שהרמח"ל כאן מדבר על אותם פחותים, דרגה שנייה, או אם תרצו דרגה נמוכה, הכי נמוכה בעיניו, שמה שחשוב להם זה שלא יהיה בושה, רוצים כבוד, אז אם זה מה שמחפשים בעולם הזה, אז בטח שלא ירצו שיהיה להם בעולם האמת. אני לא מוצא את זה. הרי הוא לא התבלבל הרמח"ל, הוא לא אמר משהו ולא שם לב. אז אולי אתם מוצאים את המטמון, מחפשים את המטמון, לפעמים יש עיתון, איזה ילד שהלך לאיבוד, מציירים ציור, ויש שם איזה ילד מתחבא בין העשבים, מחפשים את הילד הקטן, מי שמכיר. איפה מושי? איפה? איפה אתה רואה התייחסות לעניין של הכבוד והבושה בהפך ש...
לא, אז הוא מתייחס רק להפך. בעצם להבין שהוא מתייחס רק לזה ש... רק לזה שצריך לקיים את המצוות כדי שאנחנו מביאים את הערך הגדול שבהם גדול בי הכבוד.
אבל הוא לא אומר את זה, משה. הוא אומר, אינך רואה שכללתי פה את שלושת המדרגות אשר חילקתי בזהירות. כללתי הכוונה שלו לומר, הזכרתי את כל המדרגות האלה, ציינתי אותם, ואז הוא מתחיל לפרט, שלמי הדעת, הפחותים והאמון. השלמי הדעת נתן להם שני שורות, וזהו גם במידת הזהירות הוא לא העריך. ההמון, הרבה מאוד הוא דיבר על העולם הזה, מה שאני הבאתי כמה דוגמאות מהחיים שאני עברתי גם כן. אבל הפחותים מהם, מצד עולם הבא, הוא כבודו שלא תשיגהו בושה ליום הגמול, בהירותו הטובה שיכול להשיגהו לאבדה. איפה הוא מזכיר את זה? כן, אופק.
גם בפרק של...
זהירות.
בדרך קניית הזהירות, הוא מפרט מה המעשים לשלמי הדעת, והוא לא מפרט מה המעשים לפחותים, הוא רק אומר שהם יעשו אותו דבר מצד הכבוד. אז ככה נראה לי שגם פה הוא פשוט מפרט את ה... מעשים
לשלמי הדעת, הוא לא מפרט את המעשים לפחותים,
כי זה בעצם אותם מעשים, רק שאחד עושה את זה מצד שלמי, ואחד
עושה את זה מצד כבוד. אז זאת אומרת, הוא לא
הזכיר אותם באמת. כן, גם בפרק של
הזהירות, הוא לא הזכיר מה הם צריכים לעשות, הם פשוט אומרים שהם שרויים, אחלה פחותים האלה, זה הרע לפי הבחנתם,
והוא עניין
הכבוד אשר הם מתאבים לו,
הם לא, הוא לא אומר מה הם...
הם צריכים לעשות.
כן.
כי יש להם את היכולות שיש לשלמי הדעת, אז מה
שמה
שלמי הדעת יפעל גם עליהם.
גם מבחינת החילוק של הפסקאות, הם נמצאים באותה פסקה של שלמי הדעת, אין בינינו הפסקה.
יכול להיות.
אז
אולי תצרף את זה לשאלות היום בלילה שאתה אמור לשאול? תרשום לפניך, בסדר?
עד הפירוש שנעשה פה בתיקה.
בשמחה או משהו?
איך אנחנו יודעים באמת שאנחנו מקיימים את הכל וזה לא מתוך אינטרס בעצם?
זה לא מה?
שלא מתוך רצון עצמי.
בשיעורים שהיינו בזהירות, אני לא זוכר אם היית או לא, היית בחלק מהשורים של למעלה בית המדרש, אמרנו שזה לא באמת שזה שלושה סוגי אנשים שונים, אלא כמו שרגילים לומר במינו, הילד הקטן הזה נמצא בתוכי, יש כזה ניב כזה, פתגם כזה, הילד הזה זה אני, אם אתה מכיר את המשפט הזה. מה אתה אומר? נכון. אז ככה, שלושת האנשים האלה, שלושת המגזרים הללו, זה לא שחור לבן, אלא לפעמים אנחנו זוכים להיות במדרגה של שלמי הדעת. לפעמים תוקף אותנו, מה שהפחותים מעניין אותם, זה הכבוד, כבוד בעולם הזה, ואז משכנע, תחשור גם כבוד בעולם הבא. ולפעמים, אנחנו מה שיתפוס אותנו לזהירות או לזריזות, זה השכר והעונש, שדרך אגב, הוא לא כל כך קטנוני, כי הוא מראה לנו כמה חשוב העניין, אם אתה רואה שכזה שכר יש, או כזה עונש שיש, אז תבין עד כמה זה חשוב. אז לכן, כאשר אתה שואל מוישה, איך אנחנו בטוחים? אנחנו לא בטוחים. אנחנו מנסים, משתדלים, כמה שיותר לכוון לרמה הכי גבוהה, לרף הכי גבוה. אבל איננו יכולים להתיימר ולומר, תשמע, אני כזה צדיק, אני לא צריך לראות העונש, ואני לא צריך דיבורים על שכר. זה הולך ופוחת אצל האנשים הגדולים, אבל תמיד הוא קיים. עבודת השם בנויה ממגדל שהוא נדבך גם בנדבך. ואי אפשר לוותר גם על הנדבך הבסיסי של השוט מצד אחד והשכר מצד שני, כי יש שמים שאדם לא יכול להיות בגדול בשלמות הדעת, אלא הוא יותר בקטנות אותו זמן, או לא נקרא זה קטנות, אבל בפשטות אותו זמן. לכן כל הדרכות האלה שהרמח"ל אומר, זה לא שייך לכתוב שלושה ספרים, ספר לשלמי הדעת, ספר לפחותים וספר להמון העם, אלא הכל נמצא בנו. כשאתה אומר בהגדה של פסח כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, והארבעה בנים האלה יושבים סביב השולחן, אז כל ארבעת הבנים נמצאים בכל אחד. פעם הוא צדיק, פעם הוא ההפך מזה, פעם הוא טעם, פעם הוא לא פותח את הפה, לא יודע לשאול. הכל נמצא בנו, גם אלה. לכן אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו יותר מדי, איך אנחנו יודעים שאנחנו בקטע העליון. אנחנו משתדלים לראות לגובה הכי גבוה שאפשר, לכוון לשם, ומה שיוצא לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים אחרת, נמשיך מחר בעזרת השם. תודה רבה לכולם.